שלום לכם. בעברית מדוברת של היום אולי היינו כותבים את הפרשה כך: ויאמר קורח אל משה, למה מי אתה? אבל בתורה זה כתוב בשפה קצת יותר מעודנת: מדוע תתנשאו על קהל השם? שאלה ששואל אותה קורח אחרי הפתיח שהוא אומר: ככל העדה כולם קדושים ובטוחם השם, ומדוע תתנשאו? על מילותיו אלו של קורח, על פרשת קורח, אתכם איתך הרב מרדכי אילון.
שלום וברכה.
קורח הזה שכבר שנים עוסקים בו, כל שנה מחדש מעלה את אותם שאלות, ואני רוצה לשאול אותך הפעם מזווית, הייתי אומר אפילו קצת אישית. כי אני יוצא כל שנה כמעט מבולבל לפרשת קורח. מצד אחד אנחנו אומרים השלום, השלום, וגדול השלום, ועושה השלום, ודרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום, אוהב שלום ורודף שלום. מצד שני הרב אילון, כל היהדות בנויה על מחלוקת, התלמוד בנויה על מחלוקת, ההלכה נבנתה על מחלוקת, הכל נבנה מתוך איזשהו פולמוס של מחלוקת. השלום הוא מחלוקת, זאת אומרת, מה רוצים מקורח, מה הטענה, ומה אנחנו צריכים לקחת מאיתנו מהפרשה? מחלוקת היא דבר טוב, אם דבר מפרה, היא דבר בונה, או שמחלוקת היא דבר שהורס את בית ראשון ובית שני? איך לגשת לכל המציאות הזאת של חיים טבעיים שיש בהם גם שלום וגם מחלוקת?
פתיחתה של הפרשה במילה ויקח קורח. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, ועון בן פלד, בני ראובן. פסוק נראה מאוד תמים, מאוד מוזר. כי כתוב ויקח, אבל לא כתוב מה הוא לקח. הוא לא לקח כלום. הוא לא לקח, והפרשנים אומרים, הוא לקח את עצמו לצד אחד, ויצר מחלוקת. אבל הוא לא כל כך לקח את עצמו לצד אחד. היה איתו 250 נשיאי עדה, והיו איתו דתן ואבירם ובני ראובן. היה שם פרלמנט רציני מאוד. רק במילה אחת, זה מעניין שהשורש לקוח, לקחת, זה לקיחה. אני לוקח משהו. זה מאותו השורש של משהו שמתלקח. ואש מתלקחת בתוך הברד. וכשאתה הופך את אותיות הלקיחה, אתה מגיע אל החלק, אל המחלוקת. איך כל אחד לוקח את החלק שלו ונכנס למחלוקת, או לחילופין בדיוק הפוך, וזה יכול להיות נפלא. איך כל אחד מקבל את החלק שלו ונוצר שלם? איך כל אחד לוקח את מה שהוא, והוא גם לוקח בחשבון את מה שאתה, ויקח קורח. אגב, המתרגם הגדול, אונקלוס, מתרגם ויקח קורח ויתפלג קורח. מזכיר לך מפלגת, מפלגה. גם מפלגה יכולה להיות פלג גוף אחד ופלג גוף שני, והם מבינים שהם גוף אחד, יכולה להיות האבא של הפלגנות. היא יכולה להיות כל מה שמפלג והורס. שיטת המפלגות יכולה לבנות חברה, יכולה להרוס כל מה שנשאר בו טיפת ריח טוב במדינה. אתה שואל אבי את שאלת השאלות. מחלוקת היא לא רק דבר טוב. מחלוקת היא דבר מצוין.
היא גם דבר, הייתי אומר, מובנה בחברה האנושית.
אתה מובנה,
זה נראה כאילו באישיות האדם.
נכון, כשאתה אומר מובנה בחברה זה נראה כאילו אין ברירה ומובנה. אני מתכוון להגיד זה טוב אידיאלי. טוב שכל אחד ידע את חלקו. לי יש את החלק שלי, ולך יש את החלק שלך, יש בזה גם עוד דבר מאוד גדול. ומה שאני אומר הוא לא שלם, הוא רק חלק. כלומר, אז מה אם אתה אומר? אז אתה חושב כך, ויכול מאוד להיות שאם תיפגש איתי, אתה תגלה שיש עוד ראייה נוספת. אולי כך ספקטרום יותר רחב, ואז זה יהיה משהו גדול. וכאן באה השאלה שלך, ואולי ההגדרה הראשונה. קורח, ונוכל להתייחס לזה אם תרצה מיד, קורח לשון חז"ל היא פיתח את המושג מחלוקת שלא לשם שמיים. הדוגמה הקלאסית של המחלוקת לשם שמיים היא מחלוקת הלל ושמיים. קורח פיתח את המחלוקת שהיא הערס, ההרס, הדבר שעליו משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, יש לזה רק פתרון אחד, שהאדמה תפתח את פיה ותבלע את קורח ועדתו.
אני גם על זה רוצה לשאול אותך, אבל עוד לפני כן, כתוב לנו מחלוקת לשם שמיים ולא לשם שמיים, אני קצת לא מבין את המושגים האלה. למשל, אני רוצה שתסביר לי. העולם מלא באינטרסנטים ובאינטרסים. יש אינטרס להרוויח כסף, לעשות כך וכך, לנסוע, לחזור, לקיים את משפחתי ולקדם את לא יודע את מה. לך יש אינטרס אחר. למה אתה מערב פה שם שמיים? לי יש אינטרס, לך יש אינטרס, אני מציג את החלק שלי, אתה את החלק שלך, זה בסדר גמור. אני רוצה להתקדם בחיים, אתה רוצה להתקדם בחיים, ככה העולם נבנה. מה שייך פה לשם שמיים ולא לשם שמיים. העולם בנוי מאינטרסים, ואנחנו עושים מסתדר עם עצמנו.
אתה קצת מגמד את העולם, אולי עושה אותו קצת ציני מדי. אני חושב שהעולם בנוי מאמביציות, העולם בנוי מרצונות, העולם בנוי משאיפות. לא חושב שהעולם בנוי מאינטרסים. אני חושב שאנשים הם מאוד טובים והם מאוד רוצים לעזור, ואנשים הם לא רעים, וזה לא אוסף של גוף אינטרסנטי כל העולם. אלא אם כן לרצון לחיות, לרצון לקבל אוכל, אתה קורא אינטרס.
אינטרס במובן האמביציה, כמו שאמרת.
אז בסדר גמור, מחלוקת לשם שמיים באה ואומרת, אני רוצה להופיע את החלק שלי המיוחד. אבל המגמה שלי היא אמיתית. יש לי מגמה אמיתית. המגמה האמיתית הזאת לא משתנה. היא לא תלויה בכל מיני דברים, היא אמיתית. כיוון שהמגמה שלי היא כזאת, יש בהחלט מקום לדעה השנייה. אני אלחם על דעתי. אני אלחם על דעתי, נתתי לכם על דעתך, ולדעתי זה יכול להיות כיף. יש משפט מפורסם שחז"ל אומרים על הסובלנות. כתוב שם, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. שמעתי פעם מרב גדול מאוד, שעבר את השואה ומראותיה ויצא ממנה, אחד בירושלים הצוף ימר, הרב קרול, דמות מדהימה. הוא אמר פעם, מה זה כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות? למה משווים את הפנים לדעות? מה הקשר? אז הוא אומר, הולך אדם ברחוב, ורואה מישהו שלא ממש דומה לו. אז הוא מתעצבן. אתה יודע, הילדים שלי מתעצבנים כש... איך הם קוראות לזה הילדות שלי? היא עשתה כמוני. כלומר, כשאחות אחת או אח אחד עושה כמו השני, זה מעצבן. אם היית הולך ברחוב ורואה מישהו שבדיוק לבוש כמוך, ונראה עם הפנים שלך, אתה היית נכנס ללחץ. נורא מרגיע שאתה נראה אחרת ממני. אז למה אתה כל כך נלחץ שאני חושב אחרת ממך? כלומר, למה פרצופיהם השונים כל כך מרגיע אותך? בדיוטיהם השונות, מכניס אותך מיד לאיזה משהו חולני.
כי פרצוף לא יוצר מציאות.
לא?
דעה משנה מציאות.
נכון מאוד, גם פנים משנות מציאות, למי שקצת יודע להסתכל לפנים. פנים משנות מציאות. אם הפנים שלך מרירות, אתה משנה את המציאות לפי הפנים שלך היום. אם הפנים שלך סמירות, אתה משנה את המציאות לפי הפנים שלך היום. ופנים בעברית זה לא רק פנים, figure, face. פנים זה פנים. כל החיים משתנים לפי הפנים. איך כתוב שם בפסוק? כשבני ישראל באו למקום שקראו לו מרה, והם הגיעו למים, אז כתוב, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. שאל הרב מקוצק, מי אמר להם שהם מרים? הם רק הרגע הגיעו. תבדקו, איך הם יודעים? זה מאוד פשוט. הם הגיעו למרה, הם הסתכלו במים, והמים זה שקוף, הם הסתכלו, והם ראו שהם מרים. ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, הם מרים, אז הכל מר, אז המים מרים, אז אתה מר, סבא מר, סבתא מרה, כולם מרים. מה, אתה לא יודע איזה כל... הפנים לא משנות את המציאות? יותר מהדעות. דעות, פרשנינו לענייני פרשנינו בעיתון, מחליף את דעותיו תוך כדי מאמר 1-40 פעם. הפנים? הקווץ' בפנים שאתה מקבל מהאדם הקרוב לך ביותר לא משנה את כל היום? המחלוקת, זה לא מה שמעצב מציאות אלא, זה נובע ממקום אחר. מחלוקת לשם שמיים היא מחלוקת שבה יש מגמה אמיתית שאנחנו חותרים אליה. ואני יודע שלמגמה הזאת ישנה דעה א' וישנה דעה ב'. אתה יודע מה בעצם עומד מאחורי עדת קורח? בוא נדון. קורח הוא בן לוי. משה אומר, משה, שמתייחס אליו בכבוד גדול מאוד 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 בהתחלה, אומר לו, אחרי שהוא אומר, מדוע תתנסו על קהל השם, והוא פונה מאוד חריף קורח, ומשה עונה לו מאוד מאוד עדין. הוא אומר להם, המעט מכם כי הבדיל השם אלוהי ישראל אתכם מכל עדת ישראל. ויבדל אתכם, ואתם נביאים. ועכשיו ביקשתם גם כהונה. כלומר, משה מבין, וקורח לא חולק על ההבנה, שקורח ואנשיו, בני דודו של משה, בני דודם, דדיהם, סליחה, של משה ואהרון, כועסים על זה שאהרון קיבל את הכהונה הגדולה. אתה יודע מה? אני רוצה לצאת מנקודת הנחה אפילו שאין להם פה אינטרס פרטי, אלא הם רוצים להיות כהנים גדולים בתפיסת עולם X. שנייה.
זה כפל תפקידים.
רגע, דקה. עכשיו הם רוצים להיות כהנים גדולים. עכשיו בואו נחזור למפלגה הזאת. ומה דתן ואבירם ועון בן פלט, פני ראובן רוצים? הם הרי לא רוצים להיות כהנים גדולים כי הם משבט ראובן. אז מה הם רוצים?
צדק.
צדק. עכשיו דתן ואבירם מתרכזים באוהלי האנשים הרשעים ואומרים את המשפט הבא. המעט כי אל איתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תסתרר עלינו גם הסתרר. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו. אם זה נאמר אגב מיד אחרי פרשת המרגלים כפי שזה מופיע, זה כבר לא צדק. מה זה קשור? למה אני לא לוקח אתכם לארץ זבת חלב ודבש? כי אתה, דתן ואבירם, חטאתם במרגלים, לא כי אני. מה זה קשור לטענה של קורח לי לפני רגע? מה השילוב הזה פתאום? כי התחברו כמה מפלגות ביחד? הבנתי. ועכשיו יש 250 מקטירי קטורת. מה הם רוצים? אתה יודע מה כתוב שם באותה המשנה? מחלוקת של השם שמיים זה מחלוקת הילל בשמיים. אתה יודע מה הילל רוצה? אני יודע, 2,000 שנה אחרי מה שהילל אמר כתוב לי מה הוא רצה. אתה יודע מה שמיים רצה? 2,000 שנה אחרי ששמיים והילל התווכחו, אני אגיד לך בלי את מה הוא רצה. הוא רצה, אגב מאוד משעמם, הוא רצה שנטילת ידיים תהיה כך, והוא רצה שנטילת ידיים תהיה כך. לדעתי, הרבה אנשים מבטרים גם על זה וגם על זה, העיקר תתן לי את הזאת. אבל נניח שזה יפה, נניח שהם חלקו בדברים. לא כתוב, ומחלוקת שאינה לשם שמיים היא מחלוקת קורח ומשה. קורח ומשה היו מסתדרים מצוין. אני רוצה לעשות פה מהפכה. אם קורח ומשה היו מדברים, זה היה מצוין. כתוב, מחלוקת שאינה לשם שמיים היא מחלוקת קורח ועדתו. א', בתוך העידה היו מחלוקת. כי השוני באינטרסים התגבר על ההחלטה של האינטרס המשותף. הם החליטו לשלב כוחות כי היה להם אינטרס משותף להפיל את משה. אבל הצרכים האנוכיים התגברו על האינטרס המשותף, כי בצרכים האנוכיים לכל אחד היה את האינטרס. והיה פה, חוץ מהמחלוקת בתוך העדה, קורח ועדתו פשוט בתוך העדה, היה פה גם עוד משהו, והוא לדעתי אבי מה שכל כך קשור לימים שלנו היום. זאת פעם ראשונה שבאים בסקטור, במפלגות.
ולא
בבודדים.
ובפרטים שמבקשים בקשה ספציפית.
בפרטים שבאים בבקשה ומדביקים את כל העם. באמת, נדמה לי שמבחינת תוכנית, צריך היה משה רבנו להיבהל מחטאו של קורח, קצת במרכאות פחות מחטא העגל. חטא העגל זה עבודה זרה, זה להגיד, קח את התורה, לא רוצה. ובחטא העגל בא משה רבנו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, הכל יהיה בסדר. וכן הנה מספרך שכתבת, השם משה אומר רחום וחנון ערך אתה עם גרוב חסד באמת נוצר חסד לאלפים, הכל יהיה בסדר.
אילו בחטא הזה,
בחטא הזה הוא מתפלל שיהיה גיהנום ואדמה תבלה. זה לא היה פעם אחת 40 שנה. מה 40 שנה? 120 שנה אנחנו פוגשים את משה.
משה אגב לא לוקח על עצמו אחריות כמנהיג. הוא מתפתחת תרבות מחלוקת שכזאת שכולם תוקפים
אותו. אולי הוא השם.
קבוצות. אולי הוא משדר משהו שגורם למחלוקת כזאת.
גם פה אתה שואל שאלה מצוינת. כי משה רבנו בכל כך הרבה מקומות לוקח על עצמו אחריות ואתה אומר די כבר עם האחריות שאתה לוקח על עצמך. משה רבנו באספסוף שמתעוות אהבה. ורוצה בשר. דיברנו על זה באחד השבועות האחרונים. בא משה רבנו ואומר, ריבונו של עולם, הורגני! זה לא לקיחת אחריות. לא מגיע לי להנהיג! מה הוא לא לקח אחריות? הוא בהתחלה אמר, אני לא רוצה להנהיג. דרך אגב, כל הזמן מדברים על משה רבנו מהזמן שהוא התחיל להנהיג, זה היה בגיל 80. משה רבנו הנסיך לבית פרעה, הנסיך,
שהוא כן לקח אחריות אז עם
ה... יוצא אל אחיו, הלויאליות שלו כלפי עם ישראל ברורה, וכשהוא רואה איש עברי מכה איש עברי, הוא פשוט מבין את התפקיד שלו ועושה את הכל ומתערב עד כדי שהוא צריך לברוח למדיין. והוא מכה מצרי, מכה עברי, הוא לא לוקח אחריות. אז מה קרה פה? השאלה רק מתעצמת. מה קרה? מה נבהלת? מה יש? אז תגיד, נו טוב, כי זה דברים על משה. זה לא פעם ראשונה על משה, דיברו על משה כל הזמן.
רגע, אני רוצה להזכיר לכולנו, הרב אלון, לפני כמה זמן, מרים אחותו, לפני שבועיים, פרשת בעלותך, אמרה על משה, זה לשון הרע, או זה דיבור לא כל כך מכובד, לקטה שבוע בצרת, עבר לה, אישרו קו, אמרו פוס, ולקשורה לה. משה יכל לבקש על העם שבוע צרת, שבוע לא לראות מונדיאל, לא יודע, זה משהו, זה עונש כזה או אחר, אבל שתפתח עד הארץ, את פיה, תבלע את כולם, זה מישהו פה, עלה לו הסעיף, סליחה על הביטוי.
כן, 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 אתה אומר משהו מצוין, ואני רוצה להוסיף על זה עוד משפט אחד. אתה יודע מה, לא רק שחד כורח הוא פחות נורא מהאחרים, לכאורה, אלא שאתה יודע מה, זה יישמע מוזר, חד כורח הוא הכי נחמד מכולם. כי סך הכל, זה החד הכי רוחני.
על סף.
זה פלסף, אפילו פלסף קבלי, רוחני כזה יפה, טרנד דת. מה אומר קורח? כל העדה כולם קדושים. איך אומרים ישראלים היום? פלא יופי. באמת כל העדה כולם קדושים. לך תשווה את זה לבני ישראל שרוצים לזנות אל בנות מואב. איכס. לבשר, עגל, מרגלים. כולם קדושים? Isn't it gorgeous? מה לא יפה? דווקא אותם צריך לבלוע באדמה? עליהם אין מילה אחת טובה? שרבנו, מה קרה? אתה יודע מה ההסבר? ההסבר הוא מאוד פשוט. קורח פורש מכלל ישראל. הוא פורש מכלל ישראל. אתה יודע איך? הוא אומר, בשביל מה אני צריך כלל ישראל? יש לי כלל ישראל שלי.
הוא לא אומר את זה.
הוא אומר. יש לי את העדה שלי.
הוא אומר, תנו לי ג'וב, אני אסדר אתכם.
לא, הוא לא אומר, תנו לי ג'וב. הוא אומר, העדה. הנושא של הפרשה הזאת זה עדת קורח. כל הנושא. משה רבנו אומר לו, אתה וכל עדתך נועדים על השם. הוא פונה אל האנשים באוהלים ואומר להם, העדה. והפרשה מסיימת את כל הפרשה הזאת, ולא יהיה כקורח וכעדתו.
זה לא הבנתי, אז הוא מייצג קבוצת אינטרסנטים מסוימת, מה רע בזה?
לא, הוא אומר, הסקטור הזה לא זקוק לשום דבר אחר. כשהוא אומר כל העדה כולם קדושים, זה בעיניים שלו. כמו שהוא מבין, ואז בא איזה מין קבוצת כוח, והיא הופכת לציבור שלאט לאט בעצם לא צריך את אף אחד. אני היום קורא לזה אבי, לא יודע אם יבינו מה אני רוצה, אני אומר את זה חריף, אני קורא לזה ציבוריזציה. ציבוריזציה זה מילה חדשה, המצאה. משהו דומה קצת לסקטור, סקטוריזציה. אתה יודע מה זה ציבוריזציה? לפעמים אנשים יוצרים לעצמם ציבור. ציבור שלהם. ציבור שחושב במחשבה מסוימת. ציבור שיש לו דעה מסוימת. זה מצוין. הם מקימים ככה חברה מסוימת. זה מצוין. מצוין כך צריך להיות. זה בסדר גמור, זה נותן כוח. באופן טבעי גם בציבור יש מגמה להיבדל מציבור אחר. גם זה מצוין. בסדר גמור. זכותי לחנך את ילדיו אחרת ממה שאתה מחנך את ילדיך.
זכותי להיות רשום בקאנטר קלאב אחד, זה בקאנטר קלאב שלך.
מצוין.
אז מה הבעיה?
איפה הבעיה מתחילה? הבעיה מתחילה בזה שהמפלגה יותר חשובה מהעם. שם התמוטט הקומוניזם דרך אגב. הבעיה מתחילה בזה ש... המפלגה. הבעיה מתחילה בזה שהציבור הופך להיות לכוח, לשלטון, ואז מהאידיאל הניסה והמרומם, שסביבו התגבשה קבוצה פעם ויצרה באמת את המייחד אותה. נוצר בעיקר כוח עם שערים בשין גימלים שאף אחד לא יכול להיכנס אליו. בכוח הזה יש עוצמות פוליטיות. ולאט לאט לא שם לב שהוא מאיים. לפעמים הולך לו, וכשלא הולך לו, הוא מתחיל לאיים. ואז הוא מפחיד. ואז הוא גם בא באיומים מוסריים. אנחנו בנינו, אנחנו עשינו, אנחנו נו, אנחנו, אנחנו, אנחנו. וכשאתה מנסה לפרוץ, אתה לא יכול, כי יש קבוצה. אם אתה מנסה לפרוץ אחד, אז בוא נדבר. הלל ושמי. אבל כשאתה מנסה לפרוץ קבוצה, אתה יודע איך בית שני חרב? כי היו כיתות, כיתות, כיתות. הייתה קאט שקרא לעצמה הסקריקיים. הסקריקיים עניינה היה הקבוצה. אנחנו ניצור קבוצה, יהיה לנו לבוש שלנו, אוכל שלנו, צורה שלנו, אף אחד לא ייכנס. עכשיו, דקה, דקה, שנייה, שנייה. ואני בטוח שהסקריקיים אמרו, הפרושים, אלה חפיקניקים. הם מדברים עם האום, מדברים עם הזה, מה בעצם קרה שם בבית שני בסוף? הקבוצתיות הזאת, הכיתתיות הזאת גרמה שאם אתה שונה, אז אתה מסוכן לעם, כי העם שווה איך אני מבין אותו בעיניים שלי. אבל בית שני היה מלא תורה. הוא היה מלא מצוות. והייתה בו גמילות חסדים. אז איך יכול להיות שהוא חרב על שנאת חינם? כי כשיש ציבוריזציה, יש מקדם אדיר לשנאת חינם.
תסביר לי, הרב, לא, אני רוצה עוד פעם להבין בשתי שאלות קצרות. אחת, בין החסידות למתנגדים, היה גם כן הייתה מחלוקת אדירה. שהיום, אחרי 200 שנה, אנחנו אומרים איך היא הפרטה ויצרה זרמים וקבוצות וחסידויות, אבל אז,
באותם הרגעים,
יש לה להרוס את העם היהודי.
אני רוצה לזה שנייה אחת, ואז הדבר הבא. באותם הרגעים, בדברים הגדולים ביותר, גם בין בית הלל לבית שמאי, באותם הרגעים שהסקטוריזציה מנצחת את המחלוקת העקרונית, מגיע אסון. האם מישהו יכול להצדיק רטרואקטיבית מסירתם של אנשים לשלטונות הרוסיים בגלל הוויכוח בין החסידות למתנגדות? מישהו את זה מנסה להצדיק? המחלוקת בין החסידות למתנגדות מצדיקה פעולות סקטוריאליות מסוכנות שהיו? כי נוצר סקטור? הסקטוריזציה היא סכנה.
אני יכול לדעת הרב אלון.
איפה הגבול?
כי אני אזרח פשוט. אתה אומר לי, לא משם שמיים. אתה קורא עיתון, אתה רואה טלוויזיה, באים לך תלמדים, באים לך ילדים שלך. היום הרי מלא במחלקות קטנות או גדולות. אני לא יכול לדעת לפתח משהו מנגנון מתי זה לשם שמיים, מתי זה לא לשם שמיים, מתי זה עלול להוביל לאסון, מתי זה יוביל לבניין. אני לא יכול לחכות 2,000 שנה אחרי חורבן בית שני להגיד נבנתה מהמחלוקת גמרא, ו-200 שנה אחרי חסידים ומתנגדים להגיד נבנתה מזה, נבנה מזה עולם יהודי. אני כרגע בתוך מחלוקת, איך אני יודעת, האם להילחם בה, להגיד סכנה קיומית, או להגיד ההפך, מתוך החלקים לבני השלם.
אני דבר ראשון הייתי מציע כהצעה, להגיע להסכמה על מיגור הטרור. לא, 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 אני לא מתכוון עכשיו למיגור הטרור החיצוני. עליו אני גם מציע להגיע למסקנה, על מיגור הטרור. האמת שקשה לי לשבת פה בנחת, ולא דיברנו בחצי שעה האחרונה אל החברים שלנו בסדרות. ואני שם רגע בצד. להגיע למיגור הטרור הפנימי. אתה יודע מה אני קורא טרור פנימי? שאם אני חושב אחרת ממך, אז אני מוקצה. על הטרור הפנימי הזה אני מדבר. אני אומר משפט חריף. סקטוריזציה או ציבוריזציה תיצור ציבוריזציות קטנות. כלומר, מי שייצרו איזה מין ציבוריזציה כזאת שבה כל מי שחושב אחרת הוא מסוכן, הם ייצרו את זה בתוך הבית שלהם בין אחד לשני בהמשך. הם יהרגו אחד את השני. הם לא ייצרו את זה כלפי חוץ, הם ייצרו את זה בהמשך הרבה יותר חזק כלפי פנים. בפנים הם לא ידברו אחד עם השני. הם ישחטו אחד את השני. זה קרה אז, וזה המבחן. לכן ההצעה הראשונה שלי, הראשונה, לפני שנגדיר הגדרות. בוא נסכם שאין יותר שימוש בטרור פנימי.
גם אם זה מאוד מאוד כואב לי ואני חושב שזה יוביל לחורבן,
גם אם זה מאוד מאוד כואב לי ואני חושב שזה יוביל לחורבן, מסיבה אחת מאוד פשוטה. כי מה שיש לי על הוכחות שיוביל לחורבן, זה טרור פנימי. כלומר, לך יש השערה שהדעה שלי תוביל לחורבן. ולי יש השערה שהדעה שלו לא תוביל לחורבן. לי יש ודאות. ואם אתה לא יודע שהסקטוריזציה הובילה לחורבן, אז פשוט תסתכל 2,000 שנה ותראה למה אנחנו עדיין בחורבן. הבית השני לא חרב כי לא קיבלו את דעתך. גם לא כי לא קיבלו את דעתי. הוא חרב כי בינינו היה טרור פנימי. הטרור הפנימי הזה היה יכול להיות עטוף בנאומי כל העדה כולם קדושים ובנופת צופים. הוא היה יכול להיות עטוף בחברות שלמות של גמילות חסדים של מי שדומה לי. אבל הוא חרב. ומההשערות שלך, שאולי אני בדעות שלי, היצור הכי מסוכן במה שאתה חושב, אני מוכן להתייחס. ודאי שהטרור הפנימי של שנינו הוא הכי מסוכן לקיום של שנינו. ובוויכוח בין הקטע הקטן הזה למציאות הקיומית, בוא נסכם שבמציאות הקיומית, אולי ננסה להתחיל לצאת מהחורבן של הבית השני דרך לימוד פרשת קורח.
מחכות לנו רב אלון בסוגיית המחלוקת העקרונית הזאת, עוד שתי פרשיות, אחר כך חוקת ובלק ופנחס, שכולם טעונות והרבה מטענים כאלה ואחרים של מחלוקת, של שלום, של קנאות ושל סבלנות, אבל זה לשבועות הבאים. תודה לך הרב אלון, תודה גם לכם שהייתם איתנו. מתוך המחלוקת ומתוך השלום נסיים מה גדלו מעשיך השם, להשתמע בשבוע הבא, שבת שלום.